שלום וברכה, בוקר טוב, ברוכים הבאים לימי העיון. רוצה לשבח אתכם, אלה המקדימים להגיע למשבצת הראשונה, הולכים בעקבות הוישכם בבוקר של הרבה מהמנהיגים שלנו בתנ"ך. הנושא שלנו הוא סוד הקיקיון ומשמעות ספר יונה. קודם אני אציג את עצמי, שמי צבי שמעון, אני מרצה גם במכללה ובעיקר באוניברסיטת בר אילן. הכותרת, סוד הקיקיון ומשמעות ספר יונה, נראה כזה קאצ'י. אמרו לנו לנסות לנסח כותרות ככה שמושכות, אבל במקרה הזה אני חושב זה לא רק עניין של מרקטינג, ככה איך לשווק, אלא באמת הכותרת היא משקפת נאמנה את ספר יונה. כי באמת ספר יונה הוא סוד, הוא סוד גדול, חידה גדולה. והוא חידה... קודם כל, באופן הכי בסיסי, איך לגשת, איך להבין, איך לסווג את ספר יונה, ועיון בהיסטוריה, תולדות הפרשנות של ספר יונה, כבר יגלה עד כמה יש דעות מגוונות, איך בכלל לגשת, איך לסווג את ספר יונה, האם זה ספר של נבואה, האם זה סיפור נבואי, האם זה משל, יש גם פרשנות רבנית מודרנית שרואה בכל ספר יונה כמשל, האם זו סטירה, וכאן נראה מונה רק חלק מהכיוונים שהוצאו בכלל כנקודות פתיחה, איך להבין מה זה ספר יונה, איך לסווג את הספר. אם נעיין גם במיקומו בתנ"ך, מיד בולטת חריגותו. יונה ממוקם בתרי עשר, כן, גם אצלנו, גם בתרגום השבעים, אם כי בסדר שונה בתרי עשר, אבל מחנה משותף, ספר יונה בתרי עשר. ואם אנחנו משווים את ספר יונה לכל שאר הספרים בתרי עשר, מיד בולט חריגותו. כן, כל שאר הספרים בתרי עשר הם בעצם ספרי נבואה, קלאסיים, נבואות, כן, עמוס, הושע וכולי, אלו נבואות של הנביאים. ואילו כאן, לא מדובר בנבואות של יונה. יש לנו בעצם משפט אחד של נבואה, עוד 40 יום וננבה נהפכת. זה מה שיש לנו מבחינת דברי נבואה של יונה. זה לא ספר על נבואות של יונה. זה ספר שהדמות המרכזית היא נביא יונה, אבל לא מדובר על נבואות של יונה. מעבר לכך, פועל יוצא מזה, הסגנון לגמרי שונה. ספרי נבואה כתובים כרגיל בסגנון שירי, ואילו כאן מדובר בפרוזה, בסיפור. ולכן כבר מיד אנחנו רואים שהספר... חריג, גם בשיבוצו, ברקע שלו בתנ"ך, באמת אין הרבה שמקשר בין יונה לבין שאר תרי עשר, מעבר לכך שיונה היה נביא. אם הייתם שואלים אותי אפריורי, הייתי ממקם את יונה במקום אחר, נראה לי יותר סמוך לאיוב, כן, אבל ככה הוא הגיע, אבל כבר מיד המיקום מבליט את החריגה של ספר יונה. וכמובן הספר חריג מבחינת התוכן שלו. כן, אנחנו מכירים נביאים שמסתייגים משליחות נבואית, כן, משה רבנו באופן עיקש מסרב לקחת עליו את השליחות, אז אוקיי, זה לא חריג, גם יונה מסרב, אבל מה שכמובן חריג כאן עם יונה, לא רק שהוא מסרב, אלא כאן הסירוב שלו מוביל לבריחה, כן, הוא מצווה ללכת לנבא בנינווה, נינווה ממוקמת, במה שהיום העיר מוסול בצפון מערב עיראק, ומה תגובת הנביא, אגב, שחפרו שם החפירות, גילו המון ממצאים ארכיאולוגיים של נינווה העתיקה, כולל הספרייה המפורסמת, הוא אמור לגשת לנינווה. מבחינת הכיוון שהוא היה אמור ללכת, הוא היה אמור ללכת לכיוון צפון מזרח, okay. ולאן הוא הולך? יורד יפו ואז עולה באונייה לכיוון תרשיש, כשהדעה הרווחת בנוגע לזיהוי תרשיש, מדובר במושבה פיניקית שמעבר למיצר גיברלטר, פחות או יותר סוף העולם הקדום, הוא הולך סוף מערב, כן? ממש סוף מערב, לא כמו רב יהודה הלוי, כן? ואנוכי בסוף מערב, אלא כאן הוא הולך לסוף העולם מערבה, כלומר בכיוון ההפוך. איזו מין תגובה זו, איזה נביא חושב להגיב כך לציווי השם? אז כמובן, מבחינת התוכן, מדובר במשהו חריג ביותר שמיד מעלה תהיות ותמיות. מעבר לכך, מחבר ספר יונה, שאנחנו לא יודעים מי הוא, חז"ל מזהים את המחבר כאנשי כנסת הגדולה. כן, דבר אחד ברור, מי לא חיבר את ספר יונה? יונה, זה ברור, כן, לאור הסיפור, יונה לא חיבר, כמו שכרגיל חז"ל, יהושע חיבר את ספרו, שמואל את ספרו, אף אחד לא אומר יונה חיבר את ספרו, כן, אבל המחבר של ספר יונה מנצל את החריגה הזו עד תום, ועושה שימוש באמצעים ספרותיים על מנת באמת לשאוב את הקורא לתוך הסיפור ולהגדיל את התמיהה של הקורא. הוא עושה זאת באמצעות שימוש בפערי מידע. מה זאת אומרת? יש לפעמים פערי מידע בין הדמויות לבין הקורא. לעתים הקורא יודע יותר מהדמות. דוגמה קלאסית זה במגילת אסתר, כשאחשוורוש שואל את המן, מה יעשה לאיש אשר המלך חפץ ביקרו? אנחנו יודעים שהכוונה היא עבור מרדכי, אבל המן חושב שזה עבורו. אז כאן יש פערי מידע בין הקורא שיודע יותר מהדמות. בספר יונה הפוך. יש פערי מידע בו אנו הקוראים יודעים הרבה פחות מהדמות. והדבר הזה נעשה באופן מכוון כדי להשאיר אותנו בסימן שאלה. איפה אנחנו רואים זאת? הרי החידה הגדולה של ספר יונה היא מדוע יונה כל כך מסרב לבצע את שליחות השם עד כדי כך שמוביל אותו לתגובה קיצונית לברוח לסוף העולם מערבה. עכשיו אנחנו אין לנו מושג, והפתיחה של ספר יונה בכוונה מסתיר מאיתנו את המידע. כן, אנחנו רואים יש כאן פתיחה פנומנלית, פתיחה שבעצם אין הדרגתיות, אין בילדאפ, אלא מיד שואבים אותנו לתוך המים העמוקים של הסערה, ואנחנו טועים על מה ולמה. כן, ויהי דבר השם אל יונה בן אמיתי לאמור, קום לך אל נינווה העיר הגדולה וקרא עליה כי עלתה רעתם לפניי, ויקום יונה לברוח תרשישה מלפני השם. אנחנו לא יודעים למה, מה קרה? עכשיו האמת היא שיונה הביע את ההתנגדות שלו בפני השם. איך אני יודע? בהמשך, אם נעיין לקראת המעבר, כן, תחילת פרק ד', אומר יונה בפסוק ב', והתפלל אל השם ויאמר, אנא השם הלא זה דברי עד היותי על אדמתי, על כן קידמתי לברוח תרשישה, כי ידעתי וכו'. פרק ד', פסוק ב', יונה מצהיר מדוע הוא ברח. ועובדה היא שמה? המספר, כן, המחבר של ספר יונה בכוונה הסתיר מאיתנו את המידע. מדוע? כדי להגדיל עבורנו את החידה, את הסימן שאלה. וככה הוא שואב אותנו לתוך הסיפור. אתה מתחיל את ספר יונה, אתה לא יכול להפסיק. אתה לא יכול לעזוב. זה כבר כל כך מרתק, מעלה שאלות. אנחנו כבר נשאבים פנימה. אגב, הוא עושה זאת גם בפרק א' מבחינת הצנה עם המלאכים באונייה. אנחנו לא יודעים שיונה דיבר עם המלאכים, אז מבחינתנו אנחנו יכולים להזדהות עם החשש של המלאכים, לא יודעים למה באה הסערה הזו. אבל אז מסופר לנו שיונה כבר דיבר איתם והגיד להם שהוא בורח מלפני השם. כלומר למפרע המספר אומר לנו, כן, שיונה כבר שוחח עם המלאכים וכבר יש להם סיבה לחשוד ביונה, כי הוא כבר אמר להם שהוא בורח מלפני השם, אבל בכוונה הדברים לא נאמרו בעת ביצועם כדי להגדיל מבחינתנו את ההזדהות עם המלאכים, עם מלאכי האונייה שאינם יודעים למה פוקד אותם הסערה הגדולה. אז יש כאן שימוש בפערי מידע כדי להגדיל גם את התהייה וגם את ההזדהות עם הדמויות בספר יונה. אז אמרנו שכאן מדובר בחידה גדולה מכל הבחינות, גם מבחינת המיקום, גם מבחינת סיווג ספר יונה, וגם באופן, גם מבחינת התוכן, וגם העיצוב הספרותי שלו עוד מגביר ומגדיל את החידה ואת התהייה. מה קורה כאן? למה יונה מתנהג איך שהוא מתנהג? איזה מין נביא בורח מהשליחות הנבואית שלו, לא רק מסתייג, אלא ממש מחליט לברוח פיזית מלפני השם, ובכלל, מה המשמעות של הבריחה מלפני השם. אז אחרי שהצגנו את המוזרות ואת החידה הגדולה של ספר יונה, אנחנו ננסה לגשת ולפתור את החידה. מה שנעשה, הציפייה כמובן לפתרון האחידה מושכת אותנו לקראת סוף ספר יונה. אין לנו כמובן זמן לקרוא את כל הספר, אנחנו נתמקד בסיומת, בפרק האחרון, כששם אנחנו מצפים למצוא את הפתרון לאחידה. אנחנו נקרא וננתח את פרק ד', סוף פרק ג' ופרק ד'. אחר כך נעלה כל מיני שאלות ותהיות בנוגע לפרק הזה, סימני שאלה, שלא נענה על כולם על ההתחלה. ומשם ניגש להצעות שונות שהוצאו לגבי סיבת בריחתו של יונה, ובכלל, מה המשמעות של ספר יונה, מה הוא בא ללמד אותנו. ונסיים עם הצעה אלטרנטיבית על בסיס הניתוח שלנו של סוף ספר יונה. עכשיו, קודם כל, דברי הקדמה מבחינת מבנה של ספר יונה. זה ברור לכל. ספר יונה מעוצב כך שהוא מתחלק לשניים, באופן המופק ביותר. כן? התפר, כן, של שני החלקים, זה א' ב' ג' ד'. אנחנו רואים שפרק ג' פותח עם פתיחה כמעט זהה לפתיחת הספר בפרק א', ויהי דבר השם אל יונה, שנית לאמור, קום לך אל נינווה העיר הגדולה וקרא אליה. זה כמובן מהדהד את הפתיחה בפרק א', ויהי דבר השם אל יונה בן אמיתי לאמור, קום לך אל נינווה העיר הגדולה וקרא עליה. כן, יש שוני, יש פירוט של הנימוק בחלק הראשון, שאין פירוט בחלק השני. השם אומר לו, כן, וקרא אליה את הקריאה אשר אנוכי דובר אליך. בגדול די דומה. השוני הוא, בציווי הראשון יש נימוק, בציווי השני השם אומר לו, קרא אליה את אשר אנוכי דובר אליך. את הקריאה אשר אנוכי דובר אליך. במילים אחרות, השם אומר לו בפעם השנייה, לך תאמר בדיוק מה שאני אומר אליך, בפקודה. כן? בלי נימוק, מדוע? כי עלתה רעתם לפניי. מה פשר השינוי הזה? למה בחלק השני אין נימוק לשליחות? דומני שהתשובה פשוטה. נימוק מביאים כדי לשכנע. ראינו שהנימוק כנראה לא משכנע את יונה, אולי אפילו ההפך. מוביל אותו לא לבצע את השליחות, אז השם רואה שמה? אין טעם לנסות לשכנע בנימוק. אז מה האלטרנטיבה? לכפות. מה שאני אומר לך, דווח, כן? בפקודה. אבל בגדול אנחנו רואים, זה בעצם, אפשר להגדיר את זה, ניקח את הביטוי מבימוי סרטים, יש לנו כאן בעצם טייק טו. מכירים, כן? הבמאי ניסה פעם ראשונה, קאט, לא טוב, לא הלך. הפעם הראשונה לא הצליח לו, כן? השם אומר עכשיו טייק טו, נותן עוד פעם את הפקודה, עם איזה גיוון עכשיו בכפייה, כן? רק הערת אגב, נושא הבחירה חופשית, כן? בנוגע למנהיגים, היא שאלה מאוד מעניינת, עד כמה המנהיג בכלל יש לו אופציה לסרב. ראינו, השם כופה על משה, השם כופה על יונה, אז מה עם גבולות הבחירה החופשית בנוגע למנהיג שנבחר לשליחות? כן, זו שאלה תיאולוגית מעניינת, אבל כאן בעצם טייק טו בפקודה. עכשיו, לא רק שאנחנו רואים שספר יונה מתחלק לשני חלקים מאוד ברורים, אלא גם העיצוב מאוד מגביל. אנחנו יכולים למצוא הגבלות שרצות בין שני החלקים. ובמילים אחרות, כשאנחנו קוראים את החלק השני של ספר יונה, מוטל עלינו כקוראים לבחון ולהשוות תמיד לחלק הראשון. אז אם נתמקד בחלק הראשון באופן כללי, המגמה המרכזית של פרק א' היא ההנגדה בין התנהגותו של יונה להתנהגות של מלאכי האונייה. כן? מלאכי האונייה מתקרבים אל השם. הם בהתחלה רואים, הם אנשי עובדי אלילים, איש אל אלוהיו, ואנחנו רואים לקראת הסוף, הם פונים אל השם בתפילה, כן, ויראים את השם. יש לנו תהליך של אקטיביות, הם מגיבים, ובסוף מאמינים ונודרים נדרים, כן, וזובחים זבח תודה. יש התקרבות של מלאכי האונייה הנוכרים, וזאת בניגוד למרד של יונה בפרק א', שנמלט מהשם ולא מוכן להיכנע, לא מוכן אפילו להתפלל אל השם. מבחינתו הוא מוכן למות, לרדת אל ירקתי הספינה ונרדם, כן? העיקר לא להיכנע לדבר השם, כשהוא יודע שבשלו השערה, אבל הוא לא מוכן להיכנע. כלומר, יש לנו ניגודיות בין פעלתנות לפסיביות, בין התקרבות להשם למרדנותו של יונה. אם נעבור לחלק השני, פרקים ג' וד', אז כאן אנו רואים הגבלה מבחינת התקרבות נוכרים להשם במעשה התשובה של אנשי נינווה. גם אנשי נינווה שהם רעים וחטאים להשם, מתקרבים, מפגינים אמונה, כן, מתפללים, ובסוף שווים מדרכם הרעה. אז יש לנו גם כן התקרבות בחלק השני של נוכרים להשם. נשאלת השאלה, היכן הקונטרה? היכן הניגוד מצידו של יונה? הרי בפרק ג' יונה הוא בעצם דמות שולית, הוא בא, הוא אומר את קריאתו בהתאם לציווי האלוקי, וזהו. לא ראינו שום מרד. מה התשובה? היכן אנו מוצאים את המרד השני של יונה? התשובה היא בפרק ד'. בעצם זה כבר מתחיל בסוף פרק ג'. אז בואו נתחיל עם הרקע הזה של הבנת מבנה ספר יונה. בואו נתחיל בקריאה. אני מקווה שלכולם באו עם תנכים. לאלה שלא, אז יש כאן את ההקרנה, אבל מומלץ לראות מקרוב בתנכים. למי שלא, אז יכול אולי לעיין עם מי שיש לו לצידו. אוקיי. אז קודם נתחיל עם תגובת האלוקים בפרק ג' פסוק י'. וירא האלוהים את מעשיהם כי שבו מדרכם הרעה, וינחם האלוהים על הרעה אשר דיבר לעשות להם ולא עשה. אז הנה יש את תגובת האלוקים. האלוקים רואה שהם תקנו את מעשיהם, ולכן בגלל שהם שבו מדרכם הרעה, על דרך המידה כנגד מידה, האלוקים מתנחם על הרעה. כלומר, מבטל את הרעה וחוזר בו מההחלטה להחריב את נינווה. זה מיד מוביל לתגובה מצידו של יונה, פרק ד' פסוק א'. ויירא אל יונה רעה גדולה, וייחר לו. עכשיו מיד אנחנו רואים בפסוק הזה, כפילות המילה רע, כן, רעה, ויראה אל יונה רעה גדולה. כפילות הזו מקבילה לכפל של המילה רעה בתגובת האלוקים. כי גם אצל אלוקים כתוב, כי שבו מדרכם הרעה, וינחם האלוקים על הרעה. מה שמפליא כאן, מה שאצל האלוקים גורם לביטול הרעה, זה ליונה גורם לו רעה. ומיד אנחנו רואים את ההתנגשות, עוד פעם, בין האלוקים לבין יונה. אם זה טוב להשם, זה רע ליונה. ואם השם שב מחרון אפו, כמו שנאמר בפסוק ט' בפרק ג' בדבר המלך, אז השם שב, מי יודע, ושב מחרון אפו, ולכן כך קורה. אם אנחנו מעיינים בתיאור של תגובת יונה, מה כתוב? וייחר לו. מה שמבטל את חרונו של האלוקים גורם ליונה חרון. אז אנחנו רואים מיד את הניגודיות בין תגובת האלוקים לבין תגובת יונה. כפל רעה בעצם על דרך הביטול של הרעה, לעומת כפל רעה מצידו של יונה. ביטול החרון לעומת היווצרות חרון מצידו של יונה. אנחנו ממשיכים. כאן אנחנו מגיעים לתפילה של יונה בפסוק ב', ויתפלל אל אדוני ויאמר, אנא אדוני, הלא זה דברי עד היותי על אדמתי, על כן קידמתי לברוח תרשישה, כי ידעתי כי אתה אל חנון ורחום, ערך אפיים ורב חסד, וניחם על הרע. הגענו לפסוק הכי חשוב בספר יונה. סוף סוף מגלים את הסוד, מדוע יונה ברח? מה התשובה? על כן קידמתי לברוח תרשישה, למה? כי ידעתי כי אתה אל חנון ורחום, ערך אפיים ורב חסד. מה שאמור לפתור לנו את התהיות, רק מגדיל. מדוע? בעצם יש לנו דברים שמעדדים את דברי משה בחטא העגל, הבסיס, כן, לכל פעולה הנבואית. כן, ההסתמכות על זה שהשם הוא רחום וחנון, ודווקא זה מה שגורם ליונה להימנע מלקחת על עצמו את השליחות. ולכן הוא הקדים וברח תרשישה. מאוד מוזר. רק מגדיל את התהייה. עכשיו שימו לב לניסוח, מה הוא אומר? הלא זה דברי עד היותי על אדמתי. כבר אמרתי לכם בכוונה, המספר כאן דחה את הגילוי הזה, כדי שבכלל נהיה בחושך. גם כשהוא מגלה אנחנו עדיין בחושך. אבל מה אפשר לראות? יונה כאן מציב את דברו, הלא זה דברי עד היותי על אדמתי. כשהוא אומר זה דברי, זה בא כנגד מה? פרק ג' פסוק א', ויהי דבר השם אל יונה. כלומר, יונה עכשיו מציב את דבריו כנגד דבר השם. אני יודע מה אתה אמרת, אבל זה מה שאני אומר. עוד מגדיל את העמדתו כנגד האלוקים. תכף, אני לא, שאלות אם אפשר בסוף, כי אני לא רוצה קטיעה, אם יש בשמחה רק אחרי. אוקיי, אז זה דברי עד היותי על אדמתי, על כן קידמתי לברוח תרשישה. עכשיו מוסיף יונה בפסוק ג' ואתה אדוני קחנה את נפשי ממני כי טוב מותי מחיי. עד כדי כך רע ליונה שהוא מבקש בעצם למות. עכשיו הבקשה הזו למות מקבילה למה בחלק הראשון של ספר יונה? מוכנותו שיטילו אותו לים. הוא גם היה מוכן למות. אנחנו רואים מרד נוסף של יונה עם אותה דבקות במרד, כמו שהוא היה מוכן למות בפרק א', שיטילו אותו אל הים, העיקר לא להתפלל אל השם ולא לחזור בו ממריו, גם כאן הוא מבקש למות. אבל בינתיים רק ראינו את עמדתו המתנגדת לדבר השם. עוד לא ראינו פעולה ממשית של מרד. וזה נראה מיד בהמשך. איך השם מגיב לבקשה של יונה לקחת את חייו? פסוק ד', ויאמר אדוני, ההיטב חרה לך? מה פשר התגובה של השם? השם אומר ליונה, אם נתרגם את זה למילים שלנו, יונה, אתה לא קצת מגזים? עד כדי כך, המילה היטב כאן זה, עד כדי כך חורה לך? לא הגזמת? במילים אחרות, האלוקים דוחה את בקשתו של יונה למות, כמו שהוא גם כן לא אפשר ליונה למות בחלק הראשון והציל אותו באמצעות הדג. טוב. ממשיכים פסוק ה. לכאורה הסיפור נגמר. אוקיי, השם קבע. היינו, כן, יונה לא מרוצה, אבל אין מה לעשות. ככה נפסק. מה אנחנו מצפים שיונה יעשה עכשיו? זמן לחזור הביתה, כן, לארוז את המזוודה, לחזור. עכשיו, כאן אני רוצה להציע איזה חידוש. אם הוא אמור לחזור, לאיזה כיוון הוא אמור לחזור? מערב. הוא עכשיו במזרח. הוא הלך לעיראק. אמרנו מוסול, נינווה זה מוסול. כן? לא, לא, הוא עכשיו כבר הגיע. הוא היה, ביצע את השליחות בנינווה. עכשיו הוא אמור לחזור לכיוון מערב, לחזור לארץ ישראל. מערב. בואו נראה מה הוא עושה. בפסוק ויצא יונה מן העיר וישב מקדם לעיר. הוא הולך לכיוון ההפוך, מזרחה, מקדם לעיר. עם מה זה מתחבר בפרק א'? כאן הדבר ברור. בפרק א', כשהוא צובה ללכת מזרחה, הוא פנה בשאיפה להגיע לסוף מערב. הלך בכיוון ההפוך. עכשיו, במרד השני, כשהוא בעצם אמור לחזור לכיוון מערב לארץ ישראל, הולך מקדם לעיר. אפילו לא יושב ממערב על העיר, מראה שהוא אפילו לא מוכן להתחיל ללכת לכיוון מערב, אלא מקדם לעיר, בכיוון ההפוך. תמיד יונה הולך בכיוון ההפוך מזה שאנחנו מצפים שהוא ילך. אז ויצא יונה מן העיר וישב מקדם לעיר. עכשיו, יש לדעתי גם חיבור ספרותי בין שתי המרידות. אם שמתם לב בפסוק לפני כן שקראנו, בפסוק ב' כתוב על כן קידמתי לברוח תרשישה. לכן הקדמתי ורציתי לברוח תרשישה. יש הד במילה קידמתי למקדם, כלומר יש קישור ספרותי בין שתי המרידות. המחבר עושה מאמץ כדי להראות, כן? הנה, עוד מרד. עוד פעם יונה הולך בכיוון ההפוך מזה שהוא אמור ללכת. וישב מקדם לעיר, ויעש לו שם סוכה, וישב תחתיה בצל, עד אשר יראה מה יהיה בעיר. שלא נחשוב שיונה כאן רק זמנית, מתכנן ככה איזה הפגנה זמנית. לא, מה הוא עושה? בונה סוכה. יש כאן, זה כמו האוהלים, ההפגנות לא זזים. הוא עכשיו נשאר כאן טווח ארוך. בונה לעצמו סוכה. מדוע? מה המטרה? עד אשר, סוף פסוק, עד אשר יראה מה יהיה בעיר. היראה הזה הוא הניגוד של מה? ג' פסוק י' ויער האלוקים את מעשיהם כי שבו מדרכם הרע. וינחם האלוקים על הרע אשר דיבר לעשות להם ולא עשה. עכשיו יונה מגיב. ומה הוא אומר? אני רוצה לראות מה יהיה. ראינו דברו כנגד דבר השם. עכשיו רואים עד אשר יראה הוא מה יהיה בעיר. עכשיו, מה הוא מצפה? מה הוא רוצה לראות? אז זה לא מפורש, אבל לדעתי די ברור שהוא רוצה להוכיח להשם שמה? שהראייה של האלוקים לא הייתה נכונה. אתה ראית מה שהם שבו מדרכם הרע? בואו נראה כמה זמן תחזיק תשובתם. הוא ממתין שם לראות. בואו נראה, אמנם שבו מדרכם הרע. כלומר, יונה קורא תיגר על ראיית האלוקים, והוא רוצה להוכיח לאלוקים שהערכתו את תשובת אנשי נונה, תשובת אנשי נינווה, היא מוטעת. ולכן הוא בא ומורד, הולך לכיוון ההפוך, על מנת לראות הוא כנגד ראיית השם. הוא העמיד את דברו כנגד דבר השם, עכשיו את ראייתו כנגד ראיית השם. כל זה כמובן עוד יותר מעלה את התהייה שלנו. איזה מין נביא שעד כדי כך עומד מול השם, כל דבר שהוא עושה זה הפוך מהשם. אנחנו מצפים עכשיו למה? אם נמשיך על תקן, לפי הסדר שקורה בפרק א', ראינו יונה מורד והולך בכיוון ההפוך, מיד מה ראינו לאחר המרד? פסוק ד' בפרק א', והשם הטיל רוח גדולה אל הים. כלומר, אנחנו מיד מצפים לתגובה אלוקית למרד. אם במרד הראשון השם מיד הגיב, עכשיו אנחנו סקרנים לראות איך הוא יגיב למרד השני. אנחנו מצפים אולי אפילו לתגובה יותר חריפה. בואו נראה. מיד התגובה מגיעה, והיא די מפתיעה. פסוק ו'. וימן אדוני אלוהים כיקיון, ויעל מעל ליונה להיות צל על ראשו, להציל לו מרעתו. וישמח יונה על הכיקיון שמחה גדולה. אז הנה אנחנו רואים את התגובה, אנחנו מצפים למשהו נורא, ואנחנו די מופתעים. קודם כל, עצם התגובה. למה היא תגובה לכאורה? חיובית. יונה מאתגר את השם מורד, מה השם עושה? בבקשה, אתה רוצה? הנה אני מוסיף לך, כיקיון עושה מעשה לטובתו, ואגב רואים שיונה פתאום שמח שמחה גדולה, רואים את התנודדיות הגדולה ברגשותיו של יונה, כן, הוא הולך מהקצה האחד אל הקצה השני, למה יונה כל כך שמח? כי הוא חש שמה? כנראה שהאלוקים הולך איתו. לא כועס, לא פתאום מטיל עליו איזה רוח איומה, אלא מוכן ללכת איתו, ולכן יונה שמח מאוד. אבל יש שאלה נוספת שמתעוררת, והיא שאלה מאוד חריפה. כאן האלוקים מגיב בנס עצום, הוא מצמיח בן לילה צמח עצום שייתן לו צל, כן? עכשיו, האלוקים יכול לעשות מה שהוא רוצה, כן? אבל אנחנו רגילים שכשהאלוקים טורח להביא נס יוצא דופן, הוא כרגיל בא לשם מה? לשם איזה פתרון בעיה, כן? אם אנחנו עם הגב, כן, מול המצרים, ויש לנו את הים לפנינו ואין לאן לברוח, או, אז השם יביא לנו נס. אם אנחנו במדבר ואין לנו מים, או אז השם ימתיק את המים המרים, או יוציא מים מן הסלע. כלומר, נס הוא לא רק סתם, כדי שהשם יראה את גדולתו. הנס המטרה הוא גם לפתור איזו בעיה, לסייע. עכשיו, מה תמוע בנס כאן? לכאורה הנס מיותר. למה הוא מיותר? הרי הוא בנה כבר סוכה. כתוב במפורש שהוא בנה סוכה וישב בצל הסוכה. כן? וישב תחתיה בצל עד אשר יראה מה יהיה בעיר. אז מה פתאום? ויעל מעל ליונה להיות צל על ראשו, להציל לו מרעתו. מי צריך את זה? יש לו כבר סוכה. אם כבר האלוקים רוצה לעשות משהו שיסייע, יש לי רעיון. שייצר איזה מזרקת מים במדבר, שתרענן אותו. זה יהיה משהו מועיל. אבל מה העניין הזה לעשות קיקיון בשביל צל כשיש לו כבר סוכה? שאלה, כן, סימן שאלה. אגב, השאלה הזו מאוד הטרידה גם פרשנים מודרניים, כולל אלה שהולכים בכיוון של ביקורת המקרא. עכשיו, הערת אגב, מבקרי המקרא בנוגע ליונה בגדול סבורים שמדובר ביצירה אחדותית, אין להם את כל התיאוריות, כן, הרחוקות של מקורות שונים כאן. ספר יונה הוא ספר אחדותי. למעט נקודה אחת, שכן מבצבצת לה איזו טענה שיש מקור אחר. איפה? כאן. כן? כי פרשן מסוים תהה מה פשר העניין הזה של קיקיון עם יונה כבר עשה לעצמו סוכה. אז לשיטתם, כן? שכמובן לא מזדהה, אבל לשיטתם, מה הפתרון כשלכאורה יש כפילות? יש פתרון קל מאוד. מה? יש מקורות שונים. מסורת אחת אמרה שהיה סוכה, מסורת אחרת אמרה שהיה קיקיון. העורך, אנשי כנסת הגדולה, לא לשיטתם, כן? בא ולא רצה להכריע, אז שילב את השניים. כן? שהפתרון הפשוט של ביקורת המקרא כאן בנוגע לספר יונה. עכשיו, לא רק שהדבר אין לו שחר, אלא הדבר בעצם גורם לפספוס, מה שלדעתי פואנטה מרכזית בספר יונה. אבל השאלה היא בהחלט שאלה. כן, ואגב, לא מצאתי תשובה מספקת בפרשנות לדורותיה, בנוגע לשאלה, מדוע האלוקים עושה נס שלכאורה מיותר נותן תוספת צל כשיונה כבר בנה לעצמו סוכה. סימן שאלה, בוא נותיר את זה, אתם רשמו את החובות שיש לי כלפיכם. יש לי חוב לענות מה פשר הנס הזה הלכאורה מיותר. שאלה נוספת שעולה בפסוק היא בנוגע לשם הבורא. כי אם אנחנו מעיינים, אנחנו מוצאים שבנוגע לקיקיון יש כפל שמות. וימן השם אלוקים, קיקיון. רוב הספר משתמש בשם השם, אצל הנוכרים מופיע האלוקים. פתאום כאן, משהו מוזר, פסוק זין, עוד פעם ראו, וימן השם אלוקים, קיקיון. מה פתאום? למה פתאום כפילות השמות? סימן שאלה. אוקיי, אנחנו ממשיכים. וישמח יונה על הקיקיון שמחה גדולה. אבל האלוקים לא סיים. וימן, כן? ואנחנו רואים שהוימן הזה, כן? כל הוימנים כאן בפרק ד' הם בעצם הגבלה למה במרד הראשון? וימן, בפרק ב' פסוק א', וימן השם דג גדול לבלוע את יונה, כן? אז עוד פעם, כמו שהשם מגיב וימן במרד הראשון, הוא עוד פעם מגיב עם וימן, אבל רצף של וימן במרד השני. אז בהתחלה הוא הגיב באופן מפתיע עם משהו שהולך לקראת יונה, לפחות במבט ראשון, עם קיקיון לתת צל ליונה. ויונה מאוד שמח. ממשיכים לפסוק ז'. וימן, מי עכשיו? וימן האלוהים תולעת בעלות השחר למחרת ותח את הקיקיון ויבש. אז השם ממשיך, אבל הפעם בשם אלוקים. וימן האלוקים, מה הוא מביא? איזה יצור על מנת לחסל את אותו קיקיון שהוא הביא לפני כן. כאן אני רוצה להעלות שאלה נוספת. מעבר לשאלה מה האלוקים עושה כאן, תכף נדון גם בזה, אבל אם אני עוקב אחר ספר יונה, יש מוטיב שחוזר לאורך כל הספר, והוא מוטיב הגדול. הכל גדול. עיר גדולה, שערה גדולה, רוח גדולה, דג גדול, עיר, כן, חוזרים, עיר גדולה וכו' וכו'. הכל בספר יונה הולך בגדול. לפי זה, אני הייתי מצפה שאם האלוקים רוצה להחריב את הקיקיון, אם הוא ילך בקו ישר עם מה שאנחנו רואים לאורך ספר יונה, הייתי מצפה לא לתולעת, שהוא מסמל משהו קטן, הייתי מצפה לאיזה משהו מסיבי, שיבוא איזה פיל, ג'ירפה, ותחסל את הקיקיון. מה פתאום שהכל הולך בגדול, פתאום יש לי תולעת? זה חריג ביותר בתוך ספר יונה. סימן שאלה, לבנק החובות. נצביע רק על המשחק מילים כאן, וימן האלוקים תולעת בעלות השחר, זה מצטרף למשחק המילים בפסוק הקודם, להיות צל על ראשו, להציל, לא מרעתו, צל להציל, תולעת בעלות, כל מיני משחקי מילים כאן, לדעתי ריבוי משחקי המילים, נועד לרמוז לנו שהאלוקים משחק עם יונה. אוקיי, אז תראו מתי הוא משמיד את הקיקיון. בדיוק בעלות השחר, מתי שיונה מצפה להתחיל ליהנות. הנה השמש תכף זורחת, יש לו קיקיון. אז הוא ייהנה, השם משמיד את הקיקיון. פסוק אחת. ויהי כזרוח השמש, וימן אלוקים רוח קדים חרישית, ותח השמש על ראש יונה, ויתעלף, וישאל את נפשו למות, ויאמר, טוב מותי מחיי. שמש עולה, זורחת, ואז השם מזמן הפעם רוח קדים חרישית. רוח קדים החרישית הזאת מיד מתחברת עם מה בפרק א'? והשם בפסוק ד' הטיל רוח גדולה אל הים. שוב פעם השם מגיב באמצעות רוח. אבל הפעם, איזו רוח? רוח קדים חרישית. מה זה רוח קדים חרישית? קדים זה רוח מזרחית. אנחנו מכירים היטב. רוח מזרחית היא רוח חמה. היא באה מהמזרח, מהמדבר, היא חמה. לא רק זה, רוח קדים חרישית. מה זאת אומרת? שלא שומעים אותה. למה לא שומעים אותה? התשובה מאוד פשוטה. מתי שומעים רוח? לא שומעים רוח. לא אמור לעשות רעש, כן? מזגן מודרני טוב אמור להיות חרישי, למרות מעבר האוויר. מתי שומעים? אם הוא מתנגש עם חפצים אחרים, אם הוא מתנגש עם ענפים, עלים, גלים, מים, אז יש רעש. למה כאן מדובר ברוח קדים חרישית? כי יונה, איכן הוא נמצא? במדבר, אין שום דבר. וכל אחד שפעם עשה מילואים בצאלים, כן, או שירת באזור מדברים, מכיר את התופעה, כן? אתה במדבר, אתה לא שומע כלום, זה שקט, אבל אתה מרגיש את הרדיאטור על הראש, כן? כשיש את הרוח קדים, אלא אם כן יש שערת חולות, אבל אתה לא מרגיש, אבל אתה מתחמם וזה חום אדיר, ככה השם פוגע ביונה ברוח קדים חרישית. עכשיו אני רוצה להציע עוד פירוש. שמקשר אותנו עם תגובת האלוקים בפרק א'. בפרק א' המרד היה שיונה נע במקום ללכת מזרחה, נע לכיוון מערב. איך השם מגיב למרד? מביא עליו רוח. רוב הסיכויים שרוח שיוצרת שערה בים באה מאיזה כיוון? ממערב. אנחנו היה, הרוח כרגיל במערב באה בים באה ממערב. וכביכול הרוח דוחפת אותו לכיוון הנכון. הוא רוצה לברוח מערבה, הרוח המערבית שנושבת לכיוון מזרח, דוחבת אותו חזרה למזרח. במרד השני ראינו שיונה הולך לאיזה כיוון? מזרחה במקום ללכת מערב. השם הפעם מגיב עם רוח שבאה ממזרח כדי למשוך אותו חזרה למערב, לכיוון הנכון. כן? כל פעם הרוח כביכול צריכה למשוך את יונה לכיוון הנכון. זו תגובה האלוקית. אוקיי. אולי. רבותיי, רק עם הערות נשמור בסוף בגלל חוסר הזמן. אנחנו ממשיכים. ויתלף וישאל את נפשו למות, ויאמר טוב מותי מחיי. עוד פעם יונה מבקש למות, כמו שראינו במרד הראשון וכמו שראינו בתגובה למחילת השם. עוד פעם אותם דברים, טוב מותי מחיי. והנה אנחנו מגיעים לסוף, תגובת האלוקים. עכשיו משהו מעניין. אם נעקוב אחרי שמות הבורא, בתולעת אמרנו איזה שמות יש? סליחה, בקיקיון יש את שם הכפול, השם אלוקים. בתולעת ראינו רק את השם אלוקים. כשעברנו לרוח גם כן אלוקים. כן? ואז אנחנו מגיעים למילים האחרונות בספר, קודם כל פסוק ת', ויאמר אלוקים עליונה, היטב חרה לך על הקיקיון, תגובה שמהדהדת בתגובה הקודמת של האלוקים, עד כדי כך חורה לך על הקיקיון, כלומר יוצרים איזה גזרה שווה, האלוקים רוצה להראות ליונה, שים לב, אתה מגיב באותה צורה, על גורל של עיר שלמה, ועל גורל של קיקיון. חוסר פרופורציה, יונה, שים דברים בפרופורציה. לכן השם כאן הוסיף על הקיקיון, תגובתו של יונה, אם אתה שואל אותי השם, ויאמר, היטב חרה לי עד מוות. כן, מעצבן אותי עד מוות. הוא לא לומד מהתוכחה של האלוקים, אלא הוא אומר, לא, באמת מפריע לי עד מוות. סיום הספר, פסוק י'. פתאום, איזה שם מופיע? ויאמר אדוני, אתה חסת על הקיקיון אשר לא עמלת בו ולא גידלתו, שבין לילה היה ובין לילה עבד. ואני לא אחוס על נינווה, העיר הגדולה אשר יש בה הרבה מ-12 ריבו אדם אשר לא ידע בין ימינו לשמאלו ובהמה רבה? סימן שאלה. מה התשובה? אין תשובה. בימים אחרות, יונה שותק. בימים אחרות, שתיקה כהודעה. שחמט. האלוקים ניצח במשחק. איך הוא ניצח? בואו ננסה להבין איך הוא ניצח. ההיגיון של הטענה של האלוקים היא היגיון של קל וחומר, כן? תראה כמה אתה סבלת, כמה אתה מצטער על הקיקיון, אני לא אצטער על, 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 על העיר, ויש כאן קל וחומר, שאגב הוא לא מפורש, אלא הוא דורש מאיתנו הקוראים להשלים, כי הרי מבחינת הקיקיון, מה התיאור, כן? אתה, כן, חסת על קיקיון אשר לא עמלת בו ולא גידלתו שבין לילה היה ובין לילה עבד. הקונטרה לזה בנוגע לנינווה, אני לא אחוס על נינווה שעמלתי בה רבות, כן, השקעתי בה המון, שקיימת המון שנים, והצד השני, ואני לא אחוס על נינווה העיר הגדולה אשר יש בה הרבה מ-12 ריבו וכו', כאן יש הדגשת הגודל, כלומר כאן אין לנו את הקונטרה למה שתואר בקיקיון, אלא יש כאן קל וחומר חסר, אנחנו צריכים להשלים. אצל העיר נינווה מבליטים את גודלה בניגוד לקטנות הקיקיון. ואצל הקיקיון הבליטו את ההשקעה, אצל הקיקיון הבליטו כמה לא השקיע וכמה היא קיימת רק זמן קצר, והניגוד הוא כמה השם כן השקיע וכמה העיר קיימת זמן רב. כאן המחבר בעצם תמצאת, הוא רצה ככה סיומת, כמו שהוא התחיל בחזק, הוא רצה סיומת תמציתית, קולעת, כן, וקצרה, ולכן הוא מותיר לנו, הקוראים, להשלים את הקל וחומר, אבל הקל וחומר מובן, כן? יש פערים עצומים. אבל מה שמוזר, האם האלוקים מגיב למרד של יונה? הרי מה הייתה הסיבה למרד של יונה? מדוע יונה התנגד להשם כאן? אנחנו פירשנו, הוא רוצה לראות מה יהיה בעיר, הוא רוצה להוכיח להשם שמה? שתשובת אנשי נינווה לא אמיתית. זו הטענה כנגד האלוקים. האם האלוקים עונה לטענה הזו? לא רק שהוא לא עונה, הוא לכאורה אפילו מגבה את יונה. בואו נדייק. איך הוא מתאר כאן בתיאור הארוך של נינווה, כן, יש מה שנקרא שימוש בפסוקית גדלה, כל פעם מרחיבים ומדגישים עוד יותר את גדולת העיר נינווה. אז כאן בתיאור הכי ארוך, בסוף, כן, אני לא אחוס על נינווה העיר הגדולה, אשר יש בה הרבה מ-12 ריבו אדם. עכשיו לכאורה, אם הוא רוצה להפריך את טענת יונה, הוא היה צריך להגיד, שעשו תשובה, כן, שהתפללו, שצמו, שתקנו את מעשיהם. אבל מה הוא אומר? אשר לא ידע בין ימינו לשמאלו, ובהמה רבה, לא משיב לעניין. יונה טוען שהתשובה היא לא אמיתית, ולכן לא ראוי לרחם, למחול. והשם אומר, אני חס, למה? כי יש 120 אלף איש שלא יודעים בין ימינם לשמאלם, וגם בהמה רבה. לכאורה, השם מודה ליונה שהוא צודק. הם לא יודעים בין ימינם לשמאלם. איך השם שכנע את יונה? זכורה, הדגש כאן הוא לא על תשובתם, אלא על עצם מספרם הרב, והדגש על בהמה, שזה מאוד מפתיע, כן? כנראה רוצה למשוך אותנו להבין שהסיבה שהשם סולח כאן היא מה? ריבוי החיים, שהוא לא רוצה שילך לאבדון. כל כך הרבה בני אדם, כל כך הרבה בעלי חיים, לא חבל? תראה כמה הצטערת על צמח, ואני לא אצטער על כמות כה גדולה של חיים? זה הסוף שלא בירר לנו המון, כי אנחנו עדיין לא מבינים בדיוק מה עומד מאחורי המרד של יונה, ומה הספר הזה בא ללמד אותנו, את יונה וגם אותנו. ונותרנו עם כל מיני סימני שאלה. אני עכשיו רוצה לעבור על הצעות שונות שהוצאו לגבי המשמעות של ספר יונה, ואחר כך לגשת להצעתי. הצעה אחת, בוא נאמר, יותר מפורסמת, אם תשאלו ברחוב מה בא ספר יונה ללמד, יענו, זה בא ללמד את דרכי התשובה. כן? האם התשובה הזו מתקבלת? כן, יש כמובן במסכת תענית, חז"ל מביאים את אנשי נינווה כדוגמה, מה הזקן אומר, תראו מה קרה עם אנשי נינווה, הוא ראה את מעשיהם וכו'. האם זה נראה סיבה לכתיבת ספר יונה? לפי הסוף, משתמע מאוד שלא. מדוע? קודם כל, אם כל המטרה היא ללמד תשובה, הספר יכול להסתיים בפרק ג' עם התשובה. עובדה שהספר ממשיך. מעבר לכך, עובדה שבמילת הסיכום של השם לא מוזכר עניין תשובה. האלוקים לא מתבסס על נושא התשובה. ההפך, הוא אומר, התשובה היא לא הנקודה העיקרית כאן. לכן, מאוד קשה לקבל שהמטרה של ספר יונה זה ללמד אותנו על תשובה. ברור שיש לנו, אפשר ללמוד מספר יונה על נושא התשובה, אבל לא לשם כך נכתב ספר יונה. הצעה אחרת הוצג על ידי פרשנים רבים, כולל גם חז"ל. רואה בספר כספר שדוגל בגישה אוניברסלית ומתפלמס עם הגישה הפרטיקולריסטית, כן, של יונה. מה הכוונה? לפי הגישה הזו, מדוע יונה סירב לבצע את השליחות? אז נצטט ממדרש שמופיע בירושלמי סנהדרין פרק י' הלכה ה', דברים דומים גם מופיעים במחילתא. אמר יונה, יודע אני שהגויים קרובי תשובה הם, והריני הולך ומתנבא עליהם, והם עושים תשובה. אני יודע, גויים בקלות, משתכנעים. כן? אני יודע שאם אני הולך ומוכיח אותם, הם קלי תשובה, מיד יעשו תשובה. נו, אז מה רע? הם עושים תשובה, והקדוש ברוך הוא בא ופורע מסוניהן של ישראל. ומה עליי לעשות? לברוח. בעצם, מדוע יונה התנגד לשליחות? הוא חשש שהדברים ישחירו את פני עם ישראל. הרי עם ישראל הוא עם שעורף, לא שואל דברי הנביאים. יונה עצמו מכיר זאת. יונה אומר, אם אני הולך ומתנבא אצל הנוכרים, הם מיד חוזרים בתשובה, אז יש לאלוקים ככה השוואה, ראה גויים, ראה עם ישראל, זה רק פוגע במעמד ישראל. אומר יונה, אני לא רוצה לפגוע בעמי, ולכן אני לא שותף לשליחות הזו. רוצה כך מישהו אחר, אני לא פוגע בעמי. יונה הוא פטריוט, דואג לעמו, ולכן הוא לא מוכן לפגוע בעם. זו וריאציה מעניינת, מציע ברבנאל. ובמבוא אומר, לפי שהיה יודע יונה הרעות והגלויות שהיה עתיד לעשות בשבטי ישראל, ולכן קלטה נפשו שתכלה אומת אשור וננבה ראש מלכותה, ולזה ברח מלכת שמה. טוען אברבנאל, יונה בתור נביא יש לו ידע נבואי על העתיד. הוא יודע שבעוד איזה דור או שניים, מי יבוא ויגלה את עשרת השבטים? אשור, נינווה היא בירת אשור. ולכן הוא אומר, אני לא קורא את מקום הקבורה של עמי. אני לא מכין את התשתית להחרבת עמי. אני לא שותף לזה. אני לא אפגע בעמי. המחנה המשותף בשתי ההצעות, גם של חזל וגם של אברבנאל, כן, ואגב, רוב הפרשנות הנוצרית המודרנית מאוד אוהבת את זה, אוניברסליזם כנגד פרטיקולריזם, כן, זה הולך יפה מאוד, אז הם מאמצים את הגישה הזו, כן? המחנה המשותף, יונה דואג לעמו, לא אכפת לו מימים אחרים, ולכן הוא לא מוכן לבצע את השליחות, ואז הספר בא ללמד אותנו, האלוקים הוא אלוקי כל האנושות, כן, ויש לנו אחריות לגבי כל האנושות, אי אפשר רק לדאוג לגורל עם ישראל. עכשיו, זה בהחלט מאוד מעניין וגם מציב, מצייר את יונה בצורה לגמרי אחרת, לא כמרדן סתם, אלא אחד שדואג לעמו. הקושי בתפיסות הללו היא שאנחנו לא מוצאים בספר יונה שיונה הוא כל כך אנטי נוכרי. ההפך, אנחנו ראינו שבאונייה הוא היה מוכן להקריב את חייו על מנת להציל את מלאכי האונייה. אני לא רואה אותו כאחד שרק אכפת לו ממה. מעם ישראל או יהודים ואומר נוכרים, גויים, לא אכפת לי. לא, ההפך, הוא אפילו מוכן לשלם בחייו כדי להציל את המלאכים. ההפך, הוא אחד שלא אוהב נוכרים, שיעשה כמו שמשון, תמות נפשי עם פלישתים, שיתביע כמה גויים יחד איתו. אבל לא, הוא דואג. הוא דואג גם למלאכי האונייה. חוץ מזה, אין שום אזכור של ישראל ולא של אשור. אם כל העניין היה על רקע מה שעומד להתרחש בעתיד, הייתי מצפה לקצת יותר התייחסות ורמזים לסיבה להתנגדות של יונה. ולכן, למרות שזה בהחלט מאוד מעניין, אני לא בטוח שזה תואם את פשט הכתובים. יש עוד הצעה שלישית של גם חזל וגם רב סעדיה גאון, והרבה מהראשונים מזכירים, שהצעה הזו טוענת שהסיבה להתנגדות של יונה היא הנושא של אי התגשמות דבר השם. הוא יודע שהשם יסלח, והוא חושש שהוא יצטער כנביא שקר. כן? ככה אומרים חז"ל בפרקי דרבי אליעזר, ולמה ברח? אלא פעם ראשונה שלחו להשיב את גבול ישראל, ועמדו דבריו, שנאמר, הוא השיב את גבול ישראל מלבוא חמת וגומר. זה ממלאכים ב', כשיונה היה נביא בתקופת ירובעם בן יואש, שיונה התנבא שהוא יחיב את גבולות ישראל. פעם שנייה שלחו לירושלים להחריבה, שלח נביא מישראל להוכיח בדרום. כיוון שעשו תשובה, הקדוש ברוך הוא עשה כרוב חסדיו וניחם על הרע ולא חרבה, והיו ישראל קוראים אותו נביא שקר. פעם שלישית שלחו לנינווה, דן יונה דין בינו לבין עצמו, אמר, אני יודע שזה הגוי קרובי תשובה הם, עכשיו עושים תשובה, ולא די שישראל קוראים אותי נביא שקר, אלא אף אומות העולם, והריני בורח לי למקום שלא נאמר כבודו שם. כלומר, למה יונה מסרב? הוא אומר, די לי שקוראים לי נביא שקר ביהודה. אני אלך עוד פעם לגויים, ושם עוד פעם אתה תמחל להם, ועוד פעם יקראו לי נביא שקר? נמאס לי. מה זה? כי השם בסוף לא החריב את יהודה, הוא הזהיר ובסוף היא לא נחרבה. כן, מדובר עוד בתקופה יותר קדומה. עכשיו, זו הצעה מעניינת, כאמור גם רס"ג מביא את ההצעה הזו וגם הרבה מהראשונים מזכירים את זה בתור אופציה. אני מאוד מתקשה בעניין, כי זה מצייר את יונה בצורה אני חושב מאוד מאוד שלילית. יוצא שמה? יונה אכפת לו ממעמדו האישי, כן, מהרפיוטיישן, כן, שלו בתור נביא, ולשם כך הוא מוכן שימותו 120 אלף איש. העיקר שמה? לא ידבק בו העניין של נביא שקר, או אולי הוא חושש גם לחילול שם השם, אבל עדיין, כן, זה לא נראה פרופורציונלי. זה מצייר את יונה באופן מאוד שלילי, וזה גם מניח שיונה לא באמת לגמרי מבין את תפקיד הנבואי. הרי בעיקרון הנביא מתנבא על מנת שהדברים לא יתגשמו. להזהיר, לחזור בתשובה. אם כן, מה הצעתנו? אני רוצה ללכת בעקבות הצעה של פרופסור אוריאל סימון. שאוריאל סימון כתב פירוש על ספר יונה, שהציע שהספר הזה בא ללמד את חשיבות הרחמים. הנושא שעומד לדיון בספר יונה הוא הצורך במשפט המשלב לא רק דין אלא גם רחמים. וזה בעצם פשט הדברים של יונה. כשיונה מסביר מדוע הוא ברח, מדוע הוא התנגד לשליחות, הוא אמר, על כן קידמתי לברוח תרשישה, כי ידעתי כי אתה כאל חנון ורחום, ערך אפיים ורב חסד, וניחם על הרע. בלי תוספת, וניחם על הרע ואז זה יפגע בעם ישראל, או וניחם על הרע ואז זה יגרום לי להיות נביא שקר. אלא הבעיה היא, מבחינתו של יונה, מה שכתוב. מה הבעיה? שאתה חנון ורחום וניחם על הרע. יונה הוא איש האמת, דוגל בדין אמת. הוא אומר, ברגע שמרחמים על חוטאים, זה מוביל לקטסטרופה. אתה תרחם על נהג שנוהג במהירות של 130 קמ"ש, בסוף הוא ינהג 150 ויהרוג אנשים. אין רחמים, חייבים דין, ואם אין דין, העולם מתפורר. ואילו האלוקים מלמד את יונה, לא כך פני הדברים. עכשיו בואו ננסה לחזק את הטענה הזו בהתייחסות לכל השאלות שאלינו תוך כדי קריאת סוף פרק יונה. נתחיל עם התייחסות לשמות הבורא. כן? ראינו, יש חוסר עקביות משווע בשימוש שמות הבורא. אנחנו, כן, כידוע, מבקרי המקרא בונים מגדלים על בסיס ההבחנה בין שמות הבורא, מקורות שונים, כן? במקרה הזה אין אפשרות כזו לפצל בין מקורות. לא, זה לא קיים בתור אופציה, יש כאן יצירה אחדותית, כי הרי אצל הקיקיון מופיע שם השם אלוקים, אחר כך רק השם, זה לא ניתן לפיצול, ברור לחלוטין כאן שמדובר ביצירה אחדותית. הפתרון להבנת החוסר העקביות בשמות הבורא מצוי אצל חז"ל. חז"ל אומרים ששמות הבורא מייצגים מידות שונות. כן? עכשיו, שם השם מידת הרחמים ושם אלוקים מידת הדין. אם נעקוב, נראה שזה מסתדר די יפה. מדוע? אצל הקיקיון מה ראינו? שילוב של שני השמות, השם אלוקים. מה זה אומר לנו? שהקיקיון יש בו גם מן הרחמים וגם מן הדין. ואכן כך, בהתחלה יונה מאוד שמח, רחמים, השם בא לקראתו, נותן לו צל. אבל בסוף הוא לוקח את זה ממנו, כן? ואז, כן, יונה סובל. אגב, מבחינת הקיקיון נאמר לי שקיקיון מצד אחד זה צמח שיש לו, הוא יכול להפיק שמן קיק, מצד שני הוא רעיל. כלומר, הוא בפני עצמו, יש לו את הדואליות הזו של גם צד חיובי וגם צד שלי, לכן אולי נבחר הקיקיון. אחרי זה האלוקים מגיב עם שם אלוקים, ומה הוא מביא? תולעת. ואחרי כן רוח קדים גם בשם אלוקים. כשאני מגיע לסוף, לפאנץ' ליין, איזה שם מופיע? רק השם. למה? האלוקים רוצה ללמד את יונה, אני אלך לשיטתך, אתה רוצה דין? אני אתן לך דין. מה מגיע לך? טוב, בהתחלה ניתן לך לטעום קצת רחמים, קיקיון. איך יונה מגיב? שמחה גדולה, מאוד שמח. לכאורה, כשיש לו רחמים כלפיו, הוא מאוד מרוצה. עכשיו האלוקים אומר, עכשיו אני אתן לך לטעום את הגישה שלך. רק מידת הדין. אלוקים, אלוקים, אלוקים נותן לו. וצרור, כאן, כן? תולעת, רוח קדים. ואז מה? יונה רוצה למות, אין לו טעם לחיות. האלוקים אומר לו, ראה לשיטתך יונה,
כן? אתה רוצה את הקיקיון, אתה רוצה את, את השילוב הזה של מידת הדין ומידת הרחמים, נהנית כשזה היה כלפיך, ראה מה קורה כשאני לוקח ממך את הרחמים ופועל לשיטתך רק עם הדין, אתה לא חפץ יותר לחיות. אז אם ככה בנוגע לעצמך, למה לא כך בנוגע לבני אדם בכלל, כולל נינווה? אבל כאן אני רוצה להתייחס לשאלה הנוספת. הרי אם יונה כפר עשה לעצמו סוכה, מה פשר הנס הזה המיותר? מה הרעיון כאן? זה מכוון. האלוקים רוצה ללמד את יונה. לשיטתך יונה, אני צריך לפעול ולשפוט את האדם רק על בסיס מעשיו הוא. אני אשפוט אותך על מעשיך, יש לך רק סוכה באופן סמלי. סוכה במהותה, כן, מבחינה הלכתית, כן, היא מלאה חורים. אם היא אין בה חורים, אם היא רק צל, היא איננה סוכה. כלומר, הסוכה איננה מושלמת. ולפי זה, לשיטתך, אם התשובה איננה מושלמת, אז איך אני צריך להגיב? להחריב את נינווה. אתה בנית סוכה שאיננה מושלמת להתגונן בפני האיומים, בפני השמש. אני בא ומה אני עושה? נותן לך תוספת מצידי הקיקיון. זה הצד האלוקי שמשלים את מעשי האדם. ולכן זה במכוון ככה. זה משהו שבעצם מראה שהאדם הוא לא מושלם, הוא לא יכול לעשות תשובה שלמה. הוא תלוי באלוקים שילך לקראתו וישלים את המעשה באמצעות הקיקיון, צל המושלם. עכשיו נעבור לשאלה בנוגע לתולעת. שאלנו, מה פתאום כל ספר יונה, הכל בגדול, שערה גדולה, רוח גדולה, דג גדול, עיר גדולה, והנה תולעת. אנטיתזה לכל הסיפור. זה חלק מהמסר, זה חלק מהמשל. מה השם רוצה ללמד את יונה? הוא רוצה ללמד אותו שלשיטתך לפי מידת הדין, אפילו דבר קטן כמו תולעת, יכול להביא לחורבן טוטלי. כי אם התשובה איננה מושלמת, אז יש חורבן טוטלי. תולעת קטנה יכולה להשמיד קיקיון גדול. וזה חלק מהמסר. אם הולכים לפי מידת הדין, שום דבר לא יכול להתקיים. ואז אנחנו מגיעים לסיומת. מה השם בעצם עונה ליונה? יונה, אני יודע שהתשובה של אנשי נינווה איננה שלמה. אני יודע שהיא לא תחזיק מעמד המון זמן. אבל אף תשובה איננה מחזיקה להמון זמן, כי מעשי אנוש מוגבלים. למה מחלתי להם? עצם זה שהם עשו מעשה שבנו סוכה, עשו איזה מעשה ללכת לקראתי, לתקן את מעשה, הם הראו איזה מוכנות, איזו פתיחות. כן? איך מאמר חז"ל? פיתחו לי פתח של מחל. כל מה שהאלוקים רוצה, תראו לי איזה ניסיון, איזה מאמץ. ואז האלוקים שמח להשפיע את כל מידת הרחמים. התשובה היא, אני יודע שהם לא יודעים בין ימינם לשמאלם. אלא מה חשוב לאלוקים, מה ספר יונה בא ללמד? את המסר של אהבת האלוקים, את החיים. ולכן שימו לב, לאורך כל ספר יונה, כל תפילה שקשורה לחיים נענית. אם זה מלאכי האונייה, אם זה יונה במאי הדג, ואם זה אנשי נינווה. וכל בקשה למוות איננה נענית. זה מלמד את הרעיון שהשם הוא חפץ חיים. ומחפש שהאדם יעשה איזה מאמץ, ואז הוא בשמחה משפיע עליו את מידת הרחמים. זה לא אומר שתשובה איננה חשובה, כמובן שתשובה היא חשובה. אם אנשי נינווה היו מגיבים כמו אנשי סדום, והיא כמצחק בעיני חתניו, אם הם היו שוללים את העניין על הסף, אז הם היו נחרבים, היו מושמדים. אלא עצם זה שהם הראו הענות, גם אם היא לא מושלמת, גם אם היא מוגבלת. זה מספיק להשם, כי השם חפץ חיים, ויש 120 ריבו בני אדם שהשם השקיע בהם המון, ויש בהמה רבה, אלוקים אפילו דואג לבעלי החיים, כמו שיונה מצטער על קיקיון, צמח.
וכאן אני רוצה להציע הסבר למדוע אנחנו קוראים את ספר יונה ביום כיפור. אמרו לי, אם המטרה של ספר יונה היא ללמד את נושא התשובה, מתי היה ראוי לקרוא את ספר יונה? בראש השנה. או אתם יודעים מה? בהתחלה, לא, תגידו לא ראש השנה, אז תגידו בשחרית של יום כיפור. הרי זה אמור לעורר אותנו לתשובה. אז תרשו, תנו זמן לתשובה. מה זה מועיל אם אני קורא עכשיו לקראת הנעילה? בדקה ה-90 אתם מזכירים לי ללמוד נושא תשובה? Bad timing. זה לא, זה too late. זה יהיה קשה מאוד. אלא, רבותיי. מדוע אנחנו קוראים, ותראו את החוכמה האדירה, מדוע אנחנו קוראים את ספר יונה מתי שקוראים אותו? הפטרה של מנחה לקראת הנעילה. אנחנו לקראת סוף יום הכיפור. סוף התהליך. כן? שהתחיל בחודש אלול, כן? 10 ימי תשובה, אנחנו ממש בדקה ה-90. עשינו מה שיכולנו. עשינו תשובה, התפללנו, תשובה, תפילה, צדקה. עשינו מאמץ. אנחנו עומדים בפני הדדליין. סיומת. אנחנו פונים אל השם עם ספר יונה. זה לא... זה לא לעורר אותנו, זה לעורר את השם. אנחנו קוראים את ספר יונה כדי לעורר את השם. אנחנו אומרים לו, עשינו את חלקנו, התאמצנו. כל אחד ניסה, כל אחד ניסה לתקן משהו במה שהוא נכשל. כל אחד פנה בתפילה ועבודת אלוקים. עכשיו אנחנו עומדים לפניך אלוקים ומבקשים ממך דבר אחד. מה אנחנו מבקשים? אנחנו יודעים שהתפילה שלנו איננו מושלמת. אנחנו יודעים שאתה יודע שהתפילה שלנו איננה מושלמת. אנחנו פונים אליך עכשיו שתשפוט אותנו במידת הרחמים. שתזכור שהסוכה שבנינו, בנינו אותה. אבל אנחנו יודעים שיש בה חורים, אנחנו עכשיו מבקשים שאתה תביא לנו את הקיקיון, תשלים. תנקוט גם אתה במידת הרחמים כמו שנקעת כלפי נינווה. זה לדעתי הרעיון מספר יונה. זה מה שעומד על הפרק. זה ספר שדן בצורך של שילוב בין מידת הדין ומידת הרחמים. באמצעות השחמט בין השם ליונה, המסע ומתן בין השם ויונה, אנו כמו יונה גם לומדים את הצורך במידת הרחמים. ואם כן, אנחנו גם יכולים ללמוד שכמו שאנו מצפים שהשם ישפוט אותנו במידת הרחמים, כך אנו מתבקשים לשפוט איש את חברו ולהתייחס לכל אחד לפנים משורת הדין גם עם מידת הרחמים.